Sí. השלב בתחילת הדרוש של שוברים תת הוא מדבר על מנהג ישראל, המנהג שנקבע על ידי רבותינו הקדמונים, שבשבועות שקוראים על יציאת מצרים, קוראים בענייני יציאת מצרים, קוראים בתורה בענייני יציאת מצרים, גאולת מצרים, אז זהו הזמן כאילו להיוולד מחדש ולצאת מטומאת מצרים. בדיוק מה שקרה בדיוק מה שקרה לכלל ישראל ביציאת מצרים עצמה. נולדנו מחדש על ידי שיצאנו מטומאת מצרים. אז בשנת העיבור מוסיפים עוד שבועיים. כך זה נגמר בפרשת משפטים, שם מתן תורה, ושם זה נגמר. ואילו בשנת העיבור אז מוסיפים עוד שבועיים, עוד שני שבועות, שתי שבתות. גם פרשת תרומה וגם פרשת תצווה. שנת העיבור, מדוע היא מחייבת תוספת? אז כלל הדברים שכתוב שם הוא לא מפרש לגמרי, אבל הוא קצת סותם בזה. השלה שהזכרתי באותו מקום הוא קצת סותם, הוא לא מפרש בזה, אבל הוא אומר ששנת העיבור, מכיוון שהיא חשובה יותר, או יש בה משהו גבוה יותר, משהו מיוחד יותר, אז השנה הזאת מחייבת כאילו תוספת תשובה. זה עצמו צריך ביאור, ואם מחייב תוספת תשובה, למה צריכים דווקא להצמיד את זה לשבועות האלה? אפשר לעשות הפסקה ולעשות את זה בשבתות אחרות, אולי זה יותר יעיל. זה המשך אחד ננסה קצת לדבר על הנושא הזה וננסה, נשתדל להבין עד כמה שאנחנו יכולים. כבר הזכרנו פה כמה פעמים את המחלוקת הגדולה של הראשונים. איפה, באיזה מקום בתורה כתובה מצוות עיבור השנה? דעת הרמב״ם שמצוות עיבור השנה כתובה בחודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. המילה הזאת, המילים האלה, צמד המילים, חודשי השנה, הוא שורש מצוות עיבור השנה. כלומר, להתאים את החודשים לשנה. לצרף את שני המהלכים האלה. את מהלך החודש ומהלך השנה, לצרף אותם אהדדי, לצרף אותם זה לזה. אז כאן כתובה המצווה של עיבור השנה. זאת דעת הרמב״ם. זאת אומרת שמצוות קידוש החודש ועיבור השנה שניהם יחד נאמרו כהקדמה לגאולת מצרים. גאולת מצרים, אז הפתיחה של גאולת מצרים בארץ מצרים כביכול, אמר בורא העולם למשה ולאהרון בארץ מצרים, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, דברו על כל עדת ישראל. שמה זה ההמשך, מצוות פסח וה הבטחה של ועברתי בארץ מצרים והקייתי כל בחור, שם נכתבה גאולת מצרים בפועל. אבל ההקדמה לפרשה הזאת של גאולת מצרים, אז היא כוללת בתוכה גם את קידוש החודש וגם את עיבור השנה, שניהם גם יחד. זו דעת הרמב״ם והראשונים שאיתו, זאת אומרת אלה שהם אלה שקיימה בשיטתו. הרמב״ן מביא את דעת הבהג שעיבור השנה כתוב במקום אחר בכלל, זה כתוב בסוף פרשת ראה בפסוק שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך. שמור את חודש האביב, שם כתוב שפסח צריך להיות בזמן האביב, והדבר הזה מתאפשר רק על ידי הסדר של עיבור השני. משום שאם, כידוע, זה הרי יודע כל אחד, הצירוף של 12 חודשי לבנה, אז הוא לא מגיע לשנה שלמה, חסר כ-11 יום, חסרים בערך. אז אם לא יעברו את השנה, אז יצא שהפסח יהיה, כן? הפסח יזוז, יזוז עד אמצע החורף, ויזוז תמיד, כן, יזוז עד אמצע החורף, אמצע הקיץ, הוא לא תמיד יהיה בזמן האביב. זאת אומרת, להפך, בדרך כלל הוא לא יהיה בזמן האביב. יקרה שהוא יהיה בזמן האביב, בכל אופן הסיכוי שלו להיות בזמן האביב הוא שווה לסיכוי בכל חודש אחר. תמיד. זה ילך וזה ינוע לאורך כל השנה כולה. כיוון שכתוב שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם אלוקיך, זה מחייב את עיבור השנה. על כל פנים, הדעה הפשוטה יותר קרובה, משמע שזה דעת, רוב הראשונים, שהמצווה הזאת כתובה בחודש הזה לכם, וזה כתוב בחודשי השנה. חודשי השנה זה הכוונה, שאנחנו צריכים שהחודשים יצטרפו ביחד, ומה שיצא מהם זה יהיה שנה. זאת אומרת, צירוף של החודשים לשנה. והצירוף של החודשים לשנה מחייב הוספת חודש, כפי סדר העיבור. זה כמו שאנחנו נוהגים היום, אנחנו מוסיפים שבעה, יש שבע שנים מעוברות במחזור של 19 שנה. כמו שידוע, וכך, בצורה כזאת, אז החודשים עם השנה מסתדרים יחד ומצטרפים זה לזה, וכך נשמר שהפסח הוא תמיד בזמן האביב, גם זה נשמר, אבל נשמר גם זה שבדרך כלל השנה היא, החודש לא נפרד מהשנה. החודשים הם נמצאים ב... כלומר, החודשים והשנה הולכים יד ביד, בצורה כזו. זה סדר העיבור, זה העיבור שאני, זאת מצוות עיבור השנה. על כל פנים, לשיטה הזאת, שהיא השיטה יותר רווחת, אז כהקדמה לגאולת מצרים, אז ניתנו שתי המצוות האלה יחד, גם החודש הזה לכם, החודש, וגם עיבור השנה. שני הדברים האלה נאמרו ביחד, נאמרו זה עם זה, בצמוד. ושני הדברים נוגעים לגאולת מצרים. אז כמובן, זה ברור, כן? אם אנחנו רוצים את המהלך של השנה, זאת אומרת, החודש הזה לכם, וכאן נקבע סדר זמן לפי החודשים, אז כמובן חסר משהו אם אנחנו לא נקיים את עיבור השנה. באופן שעיבור השנה כשלעצמו, אז הוא לא דבר שהוא מתחייב בעצם, מצד עצמו מגאולת מצרים. אבל זה מתחייב מפרשת החודש הזה לכם. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לקבוע את סדר הזמן על פי החודשים, אז אנחנו חייבים להתאים את זה. חייבים להתאים את החודשים לשנה כדי ש... כדי שלא נחרוג, לא נצא, לא נלך הצידה. לא נסתה מהמהלך הרגיל. אבל כמובן, הרי כל אחד מבין הרי שזה לא מספיק. אם בורא העולם ציווה והקדים לגאולת מצרים גם את המצווה הזאת וגם את המצווה הזאת, אז פירוש הדבר ששתי המצוות האלה הם אלו שאנחנו צריכים לדעת אותם. אלו הם שתי המצוות הראשונות שנצטוון. נצטוונו בקידוש החודש, זאת מצווה אחת. נצטוונו בעיבור השנה, שזאת מצווה שנייה. ושתי המצוות האלה הם מצוות שנצטוונו בהן. אלה המצוות הראשונות שנצטוו ישראל. וכך אנחנו, זאת אומרת, כך אנחנו, כך כלל ישראל יוצא לדרך. המצוות הבאות הם הפסח, איסור חמץ, מצוות מצה. אלה הם המצוות שקשורות ביציאת מצרים. אבל היציאה לדרך של כלל ישראל, הלידה והיציאה לדרך של כלל ישראל, אז הם עם שתי המצוות האלה, קידוש החודש ועיבור השנה. וכמובן שתיהם הפתיחה לגאולת מצרים. אז ננסה קצת להתבונן. כך. הזמן כשלעצמו, כידוע, הזמן כשלעצמו הוא דבר שהוא כמו שכמעט מובן מעצם המושג. הזמן כשלעצמו הוא דבר בלי חידוש. זה דבר שהוא הולך. הולך, הוא קבוע, הוא כשלעצמו. לא מעניין אותו, את הזמן עצמו לא מעניין מה שקורה בו. יכולים לקרות בזמן כל מיני חידושים. אבל הזמן עצמו הוא נוקף והולך והולך והולך. כמו שכתוב בפסוק, עוד כל ימי הארץ, זרע, קציר, קור, חום, קיץ, חורף, יום, לילה. הזמן הולך, הולך, הולך בדרכו. וזאת מערכת שחוזרת על עצמה וחוזרת על עצמה. כך הזמן נוקף והולך, שנה אחרי שנה, יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה. כך כל ימי הארץ, כך הזמן נוקף והולך והולך. זאת דרכו. בזמן עצמו אין שום חידוש. זה באמת הזמן העולמי, הזמן של העולם, הזמן של, כמו שכתוב, לכן, אז אקום גוי ששבת חייב מיתה. משום שהשביתה לא שייכת בסדר זמן כזה. זה ברור. כשרוצים, כשכביכול בורא העולם רצה להכניס לתוך סדר העולם את כלל ישראל. כלומר, להכניס לתוך סדר העולם מהלך חדש, מערכת חדשה, סדר חדש. אז צריך כמובן סדר זמן חדש. סדר זמן אחר. הדברים, עצם המהלך הוא אחר. המהלך כשלעצמו שונה. הזמן מצד עצמו, אז הוא מעולם, אין דבר כזה. הזמן לא הולך מראשית לאחרית. הזמן הולך. הולך. הראשיות והאחריות, אלה הם הדברים שאנחנו עושים בתוך הזמן. אז אנחנו מוצאים לנו נקודת זמן, ואנחנו כאילו, אני מדבר בתוך הזמן של העולם. אנחנו מוצאים לנו נקודת זמן בתוך העולם, ומתחילים במשהו, ומוצאים נקודת זמן בתוך העולם, ומסיימים במשהו. אז יש ראשיות ואחריות, אבל כל הדברים האלה הם קורים, אבל זה לא קורה אף פעם בזמן בעצמו. הזמן בעצמו, אז הוא הולך, כאילו, הוא כשלעצמו הוא כאילו, תמיד הלך ותמיד ילך, הוא כשלעצמו הוא נראה שהוא נמשך, ו... לסדר הזמן עצמו, לא משנה לו, כדרך שלא משנה לחלל באמת מלא אותו. החלל כשלעצמו הוא אינדיפרנטי, לא מעניין אותו אם תשים בו את זה או את זה, או אותי או אותך, או את מישהו. החלל הוא חלל, והוא חלל לכל דבר שהוא. כך גם הזמן. זהו החלל של הסדר, החלל של המאורעות, החלל של ההנהגה. ובתוך החלל הזה, אז לא משנה, אתה יכול למלא את זה מצידו של הזמן, אפשר למלא את זה בכל תוכן שתרצה. התורה מעיקרה מלכתחילה, זאת המילה הראשונה בתורה. המילה הראשונה, התורה מתחילה במילה בראשית. והמילה בראשית, כמו שכתוב בהרבה ראשונים, כך אומר הגר"א, כך כתוב בספרנו, כך כתוב בעוד כמה וכמה ראשונים. המילה בראשית אומרת בריאת הזמן. כלומר, הזמן נברא, והזמן התחיל באיזה זמן שהוא? זאת אומרת, הוא התחיל בנקודה מסוימת, והוא הולך לקראת אחרית. הזמן בעצמו הולך מראשית לאחרית. מלכתחילה התורה באה לעקור את הכפירה הזאת, את ההבל הזה, שכאן, כמו שכבר הזכרנו הרבה פעמים, כאן בנקודה הזאת, כאן נמצאת הכפירה של העולם. הכפירה הגדולה של העולם זה הכפירה הגדולה, הכפירה הבולטת, הכפירה שצריך תמיד לשים לב ולהשתחרר, לצאת ממנו. הכפירה שמדברת על קדמות. המציאות הזאת, כמו שהיא נראית לנו, אז היא פושטת צורה, זאת הכפירה העולמית. המציאות הזאת פושטת צורה ולובשת צורה. אבל המציאות כמציאות היא תמיד הייתה, היא נצחית, כאילו. ושורש הדבר הזה נמצא בתפיסה שהזמן כמו שהוא נראה, אז לא שייכת נקודת התחלה בזמן. זה דבר שהוא תמיד היה ותמיד, תמיד, תמיד, תמיד. אין נקודת התחלה, משום שהזמן בעצם ההגדרה הוא המשך. הזמן כשלעצמו הוא תמיד המשך, ולא שייכת נקודת התחלה בזמן. אין כאן נקודת התחלה. משום שאם זאת נקודת התחלה, זה כבר לא זמן. זמן הוא תמיד המשך. אז נמצא שמכל נקודה שתתחיל, אז זה המשך של כל. זאת הכפירה שהתורה בעצם, המילה הראשונה בתורה, באה לעקור את זה משהו. המילה הראשונה בתורה אומרת בראשית. בראשית. בפועל בפועל סדר הזמן שמגלה מערכת זמן כזאת, זהו סדר הזמן שהוא לפי הקצב של הלבנה, לא לפי הקצב של החמה. הקצב של החמה, זאת אומרת זמן, הזמן של החמה, הזמן של תחת השמש, הזמן הזה זה זמן שאין בו חידוש. אין בו וגם לא שייך בו חידוש. סדר הזמן של החמה הוא סדר זמן שהוא נראה להיות סדר שהוא תמיד קבוע. כל שנה היא שנה, זאת אומרת כל שנה היא תמיד באה אחרי, היא נקראת שנה. גם השנה הראשונה נקראת שנה. השנה היא תמיד שנה של חמה. ללבנה אין שנים, לחמה אין חודשים. והשנה נקראת שנה משום שעצם הזמן של החמה הוא זמן שתמיד בא שני. זאת אומרת, יש לו תמיד קודם. תמיד יש משהו קודם. אז בעצם המושג שנה, אז מונח ש... כל נקודת זמן שנתפוס היא תמיד שנייה. שנייה, נתקמה, זה לא חייב להיות שנייה, זה יכול להיות שלישי, כן, אבל הכוונה, זה תמיד אחרי משהו. זה תמיד אחרי, זה תמיד בא אחרי. זה המשך של משהו. זה נקרא שנה. זה המשך, זה תמיד, זה לעולם המשך. זהו סדר הזמן של שנה. וכך מי שחי בתוך מערכת זמן כזאת, אז הוא כפוף, והוא כפוף בהכרח, כפוף בהכרח לכפירה הזאת, שהיא, זאת הכפירה הנוראה של העולם. הכפירה שעוקרת את התורה משורשה, עוקרת את התורה מבראשית. סדר הזמן מחודש. סדר הזמן לא היה ונהיה. כלומר, הייתה נקודת התחלה של זמן. אין אפשרות לבטא את הדבר הזה בעולם. כאן, בעולם הזה, אין אפשרות. איך מבטאים את זה? איך אומרים את זה? איך מגלים את הדבר הזה בעולם? בזמן שיש עוד מאור, שגם הוא נותן קצבה של זמן, זה קצב הזמן שנקרא חודש. בקצב הזמן הזה, אז הזמן מתחיל, נגמר, ומתחיל עוד פעם, ונגמר ומתחדש. חודש. זה ההבדל בין חודש לשנה. חודש, כל חודש חדש. שנה, כל שנה היא שנייה. בשנה, כל שנה היא תמיד שנייה, היא תמיד המשך, היא תמיד באה אחרי. בחודש, כל חודש הוא חדש. הוא דבר שעוד לא היה אף פעם. החודש הזה לא היה מעולם. אז נמצא שמכיוון שכביכול בורא העולם נתן מאורות ברקיע השמיים, והיו המאורות האלה, נאמר עליהם בעת הבריאה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, ולמועדים ולימים ושנים. אז כביכול בורא העולם נתן מלכתחילה את המאור הגדול לממשלת היום, את המאור הקטון לממשלת הלילה, ושניהם שולטים, ולשניהם, שניהם נותנים קצב של זמן. המאור הגדול נותן את הקצב שלו, והקצב הזה הוא שנקרא שנה. המאור הקטן הוא זה שנותן את הקצב זמן שנקרא שכלל ישראל נולד, יצא ממצרים, ההולדת, כן, כמו שכתוב בפסוק, על יציאת מצרים כתוב, ומולדותייך ביום הולדת אותך, כמו שכתוב בספר יחזקאל. זאת ההולדת של כלל ישראל. זה רגע הלידה של כלל ישראל. רגע הלידה של כלל ישראל. אז זאת לידה של סדר זמן חדש. פירוש, כאן נולד, כאן נולד מהלך חדש בעולם. כאן נולד בעולם סדר זמן שהוא בסדר בעצמו. יש חידוש. סדר הזמן בעצמו נושא איתו, נושא איתו חידוש. יש ראשית, יש אחרית. ממילא יש מועדים. מועדים זה הכוונה. שהזמן פשוט מגיע עוד פעם לאותה נקודה, הזמן חוזר עוד פעם, מגיע עוד פעם לאותה נקודה, וכשהוא מגיע עוד פעם לאותה נקודה, אז הדבר חי מחדש, נולד מחדש, נעשה מחדש. זאת הבשורה שכלל ישראל הביא לעולם. סדר זמן אחר, סדר זמן, זמן, גם דרך אגב. פירוש המילה זמן, פירוש המילה זמן בלשון הקודש, המילה זמן פירושה הכנה, הזמנה למשהו שיבוא. הדבר הזה עצמו מגלה מה עניינו של סדר הזמן. עניינו של סדר הזמן זה אנחנו, הראשית מובילה למשהו, והזמן הוא ההכנה למה שיבוא. הזמן של העולם, הזמן של הסדר שנקרא שנה, אז הזמן הזה אי אפשר לקרוא לו זמן, כי הוא לא, אין כאן שום הזמנה לשום דבר. ההזמנות הן כולם, הן נמצאות בתוך המסגרות של הזמן. אלה דברים שאנחנו עושים. הזמן עצמו הוא לא מזמין שום דבר ולא הולך לשום דבר. הוא הולך, אבל הוא לא יוצא משום מקום ולא הולך לשום מקום. כשאנחנו קוראים לזה זמן, זמן, אז קראנו לעצם מהלך הזמן. מהלך מראשית לאחרית. הזמן כשלעצמו הולך לקראת אחרית, לקראת משהו. הזמן בעצמו הולך אל משהו. המגיד מראשית אחרית. כך כתוב, זה פסוק. וכביכול בורא העולם נקרא המגיד מראשית אחרית. מגיד, לא הזכרנו הרבה פעמים שפירוש המילה מגיד בלשון הקודש, זה נקרא ממשיך, כן? המגיד זה נקרא המשך, כמו בלשון הקודש הגדה, זה נקרא המשכה, כמו גדה שזה המקום שבו דרכו הנהר נמשך. המגיד מראשית אחרית פירוש, כביכול בורא העולם נקרא, ממשיך את סדר הדברים מראשית אל אחרית. זה נקרא המגיד מראשית אחרית. זה הדבר שנתחדש. זה מה שנתחדש ביציאת מצרים. נתחדש סדר זמן כזה שהוא הולך לקראת משהו. כן. מאז יציאת מצרים, אז כלל ישראל הולך בדרך של, כמו שאנחנו אומרים את זה בסדר, קדושה של בנוסח ספרד. בקדושת כתר של שבת, שבת, מועדים. בנוסח ספרד אומרים, הוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי לאמור, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. אחרית כראשית זה הכוונה, שאנחנו מצפים מאז יציאת מצרים, אז אנחנו הולכים לקראת אחרית של קיימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. אנחנו הולכים מיציאת מצרים א', מיציאת מצרים ראשית ליציאת מצרים אחרית. הן גאלתי אתכם, אחרית כראשית להיות לכם בארץ. אנחנו הולכים מיציאה זאת, זהו, כאן התחיל המהלך. ביציאת מצרים, כלל ישראל, הולך מראשית, כן? מראשית סדר הזמן החדש, לאחריתו. ומאז, אז הזמן נקרא זמן. זמן הולך לקראת, כן? לקראת מה שמוכן, מה שמזומן. מי שמייצג את סדר הזמן הזה, סדר הזמן הזה, אז הוא מיוצג על ידי הלבנה. הלבנה היא זאת. היא זאת, הלבנה הביאה לעולם. זאת אומרת, היא זאת שנותנת את קצב הזמן הזה. זמן יש בלבנה. שם, בממשלת, מה שנקרא ממשלת הלילה, במאור הקטן, הזמן מתחיל בנקודה מסוימת, הוא מתחיל... הלבנה מתגלה, ואז היא מתחילה לקצוב את קצב הזמן. היא מתגלה, ומתגלה ראשית, ומגיע אחרית. ואחר כך, אחרי האחרית, מגיע ראשית חדשה. זה הזמן שנתחדש ביציאת מצווה. דהיינו, מיציאת מצרים, כלל ישראל הולך לקראת אחרית. שני אלפים תורה התחילו באברהם אבינו. בפועל, שני אלפים תורה בעולם התחילו כשירדה תורה לעולם. כשבורא העולם נתן תורה. זה שני אלפים תוהו. נקראים בפסוק כתוב ויתאם בתוהו לא דרך. תוהו זה נקרא דבר שהוא לא דרך. תוהו לא הולך משום מקום ולא הולך לשום מקום. תוהו זה נקרא סתם. זה לא הולך לשום מקום, זה לא זמן, זה לא דרך, זה לא מהלך. תוהו לא נקרא מהלך. שני אלפים תוהו הם חסרי מהלך. שני אלפים תורה, שם התחיל מהלך. שם התחיל, הדברים התחילו. הסדר התחיל להיות סדר שהולך מראשית לאחרית. הסדר התחיל להיות סדר שנקרא זמן. זמן. הדבר הולך לקראת. הדברים הם הולכים. הדברים הם הכנה. זה נקרא זמן. הזמנה למה שיבוא. כל רגע ורגע מכין, מזמין את הרגע שבא אחריו. זה סדר זמן בעצם אחר. כך. זאת מצוות קידוש החודש, היא הפתיחה, הקדמה ליציאת מצרים. ובאמת לא היה צריך להתחיל את התורה, כמו שרשי אומר, רשי הראשון. לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם. שהיא מצווה ראשונה שנצטוו לישראל. המהלך של תורה בעצם מתחיל מהחודש הזה לכם, לא קודם. לא קודם. צריך לחפש סיבות. למה התורה פתחה בבראשית ברא אלוקים? אז יש סיבות, נראה. אבל בכל אופן לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. זאת המצווה הראשונה שנצטווה. מצווה הראשונה שנצטווינו, זאת בחינת הבראשית של תורה. התורה היא דרך, תורה יקרי דרך, והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. התורה, אומרת הגמרא, נקראת דרך, ומכאן לומדים את זה. התורה היא דרך, דרך שהולכת מבראשית, מראשית לאחרית. לתת לכם, לשום לכם, או לתת לכם אחרית ותקווה. דרך מובילה מראשית לאחרית. זה דרך. דרך שלא יוצאת משום מקום, ולא הולכת לשום מקום, לא נקראת דרך. זה לא דרך. כן. לכן המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, זאת המצווה שהעמידה אותנו על מהלך אחר, על מהלך חדש. זה מהלך, זה מה שקרה ביציאת מצרים. העמידו אותנו על מהלך אחר, מהלך שעוד לא היה. זה לא היה בעולם. זאת מצוות קידוש החודש. מצוות עיבור השנה מתכוונת לומר, המהלך הזה נחשב למהלך בפני עצמו. זה מהלך זר, זה מהלך שאין לו מקום בתוך העולם הזה. זה כאילו מציאות אחרת. אז כלל ישראל, אילו הייתה המצווה רק קידוש החודש, אז לא הייתה לנו שום שייכות למערכת שנקראת. זה כלול במה שחזל אומרים, במה שרשי מבין, שהתורה הרי סוף סוף פתחה בבראשית ברא אלוקים, לא בהחודש הזה לכם. והפתיחה בבראשית ברא אלוקים היא כדי לתת להם נחלת גויים, לתת להם נחלת גויים, שלא יאמרו אומות העולם ליסטים אתם. ליסטים אתם זה הכוונה, אין לכם פה מקום בתוך הסדר הזה. הסדר הזה הוא שלנו, ואתם לכו לכם לסדר שלכם, אבל אתם לא יכולים להתערב, להימצא, להיות בתוך הסדר שלנו. הסדר שלנו שייך לנו, וכשאתם נדחפים, שמים את עצמכם בתוך הסדר שלנו, אתם ליסטים. ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה עמים, שבעה גויים. התורה פתחה בבראשית כדי לתת לנו גם את הסדר הזה. זאת אומרת, כאן בזה, בעובדה הזאת, שהתורה פתחה בסדר הזמן של העולם, בסדר הזמן העולמי, ומתוך סדר הזמן של העולם נולד כלל ישראל. משם, מתוך סדר הזמן הזה נולד כלל ישראל. באופן עצם גאולת מצרים, וזה לדעת כל הראשונים, עצם גאולת מצרים היא מצוות קידוש החודש. החלק הזה בגאולת מצרים, אותו חלק בגאולת מצרים שהוא מתכוון, הרי בסופו של דבר, בסופו של דבר, הרי גאולת מצרים הייתה גאולה אם והבאתי אתכם אל הארץ. הרי גאולת מצרים הרי מלכתחילה הייתה, אנחנו כבר הזכרנו פה כמה פעמים את דברי המערב, נזכיר את זה עוד, נזכיר את זה שוב. הזכרנו פה כבר כמה פעמים את היסוד הגדול שהמערב מלמד, היה חטא שהפריד את יציאת מצרים מביאת הארץ. אילולי חטא המרגלים, אז יציאת מצרים בתור שכזאת הייתה ממשיכה, וביאת הארץ הייתה חלק מיציאת מצרים. ביאת הארץ הייתה כאילו יציאת מצרים בעצמה. המשך, כמו שאת יציאת מצרים אי אפשר לעקור מאיתנו, כך גם את ביאת הארץ, אילו זכינו, אי אפשר היה לקחת מאיתנו. כי גם זה היה חלק מיציאת מצרים. גם ביאת הארץ הייתה חלק מיציאת מצרים. חטא המרגלים יפריד. חטא המרגלים, שאז נגזרה גזירה שכל יוצאי מצרים יישארו במדבר, ודור באי הארץ זה דור חדש, זה דור בפני עצמו, זה דור שני. דהיינו, יוצאי מצרים דור אחד, באי הארץ דור שני. באופן שכאן אנחנו קראנו מיציאת מצרים, קראנו את ביאת הארץ. בחטא המרגלים. ביאת הארץ, מכיוון שהיא דבר בפני עצמו, זה לא יציאת מצרים. יציאת מצרים עצמה, זאת הלידה וזהו עצם, זאת עצם מציאותי. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כל מה שמונח, מה שכלול בתוך יציאת מצרים, אז הוא דבר שהוא קבוע וקיים ואי אפשר להסיר אותו. אותו אי אפשר להפוך. את זה אי אפשר להפוך. התורה כולה בנויה על יציאת מצרים. אילו זכים, לולי חטא המרגלים, אילו זכים, אז ביאת הארץ הייתה המשך אחד. היא הייתה חלק מיציאת מצרים בעצמה. וכך הייתה יציאת מצרים מסתיימת, והיא הייתה מגיעה בעצמה מראשית לאחרית. חטא המרגלים קרא את הדבר הזה, זאת הבחייה הגדולה. הבחייה הגדולה זה החורבנות, כולם, כל החורבנות כולם. כל ה... כל הצרות שאנחנו עוברים, כולם פה תמונים. פה מקומה. יציאת מצרים נשארה דבר אחד, והיא נגמרה באמצע. היא נגמרה במדבר, לא הגיעו לה. יציאת מצרים לא הגיעה לארץ. ביאת הארץ הייתה פרשה בפני עצמה. אבל זה, לכן, זה היה הסוד. במדבר הזה יתרו פגריכם ושם ימותו. חוץ מהעונש שהיה בזה. את העונש אפשר היה לקיים גם בארץ. חוץ מהעונש שהיה בזה, יש כאן עונש לכלל ישראל, שאלה שני דורות. זאת אומרת, יציאת מצרים נגמרת פה. וביאת הארץ זה דבר בפני עצמו. זה דבר חדש. כיוון שביאת הארץ היא לא יציאת מצרים, זה דבר חדש, אז ביאת הארץ, את זה אפשר לקחת מאיתנו. אילו זכינו וביאת הארץ הייתה חלק, גמר, אחרית של יציאת מצרים עצמה, אז היינו אז מגיעים לך. זהו חטא המרגלים שהוא בחייה לדורות. בחייה לדורות. עד שבורא העולם ירחם עלינו, ועל זה אנחנו מבקשים. הוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי לאמור. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. אחרית כראשית זה הכוונה, שהאחרית הזאת, לא נצא עוד פעם ממצרים, אבל אנחנו נשלים את יציאת מצרים. בביאת הארץ שהיא תהיה יציאת מצרים, זה נקרא גאלתי אתכם אחרית כראשית. זאת אומרת שביאת הארץ שאנחנו מצפים לה, זאת תהיה ביאת הארץ של יציאת מצרים. כיוון שמעיקרה, זה היה זמן, זה היה זמן די ניכר, עוד לפני חטא המרגלים, שנאמרה הפרשה הזאת של החודש הזה לכם. אז החודש הזה לכם נאמר, החודש הזה לכם וגם חודשי השנה. זאת אומרת, נאמרה כאן גם מצוות, גם מצוות קידוש החודש וגם מצוות עיבור השנה נאמרו כהקדמה ליציאת מצרים. שצריך היה להיות שביציאת מצרים גם הדבר הזה יתגלה. הדבר הזה צריך היה גם להתגלות. החיבור והצירוף של אותו מהלך של יציאת מצרים צריך היה לחול בעולם ולהתגלות בתוך סדר העולם. זה הסוד שהתורה התחילה מבראשית. התורה התחילה מבראשית כדי לתת להם נחלת גויים. לתת להם נחלת גויים, כלומר, הדבר, הגויים מונים לחמה. נחלת גויים זה סדר הזמן של החמה. הם מונים לחמה. לתת להם נחלת גויים, בראש ובראשונה, לתת להם נחלת גויים, זה הכוונה, ששני הסדרים האלה מצטרפים, שני סדרי הזמן מצטרפים. גם נחלת גויים. זאת אומרת, הזמן שלנו מצטרף, מצטרף, חל גם בסדר הזמן של העולם. בתוך סדר הזמן של העולם, גם שם מצטרף מהלך הזמן שלנו. זאת בעיבור השנה, מצוות עיבור השנה, שגם היא כשלעצמה, לא רק בגלל, כן, לא רק בגלל שהיא, כדי שלא יהיה חסר משהו במצוות קידוש החודש, אלא היא כשלעצמה, היא גם נצרכת כהקדמה לגאולת מצרים. גאולת מצרים יש בה את שני הדברים האלה, גם את זה וגם את זה. מי לכתחילה, שכביכול בורא העולם גילה את ההקדמה ליציאת מצרים, פרשת החודש הזה לכם, שהיא דיברה על יציאת מצרים, אז היא דיברה על יציאת מצרים השלמה. היא דיברה, כמו שכתוב בפרשת וארא, והבאתי אתכם אל הארץ, וזה חלק מיציאת מצרים. זה בתוך יציאת מצרים מונחה, והבאתי אתכם אל הארץ. אז והבאתי אתכם הזה אל הארץ, הוא סוף סוף, אבל זה מעשה ניסטות. מה זאת אומרת? הארץ שייכת למישהו, נמצא כאן מישהו. שבעה עמים נמצאים, עולם את א' מלאכים היו. וצריך היה לכבוש אותם, לסלק אותם, להרוג אותם ולסלק אותם. ניסטים אתם. זה שניתן לנו בתוך סדר התורה, גם סדר העולם, זה דבר שמתגלה בפועל, זה מתגלה בעיבור השנה. בתוך סדר העולם, בתוך המהלך של העולם, בתוך המהלך, בתוך נחלת גויים, בתוך נחלת גויים, נכנס הסדר שלנו. באופן יציאת מצרים עצמה, אז קידוש החודש זה דבר מחויב, וזה דבר שתמיד נשאר, תמיד קבוע. גם עיבור השנה קבוע, כמובן. אבל עיבור השנה, אני מתכוון כעת, עיבור השנה כהקדמה לגאולת מצרים. אז עיבור השנה במסוים הוא הקדמה לשלמות גאולת מצרים. הוא הקדמה לחלק השלם של גאולת מצרים, לאותו חלק שהיום, כן, לצערנו, מפני חטאינו, אז היום אנחנו עדיין מצפים לו. אנחנו עדיין מצפים לביאת הארץ שהיא תהיה יציאת מצרים, אחרית כראשית. אחרית כראשית זה תמיד להיות לכם לאלוקים. תמיד. אנחנו כבר הקראנו פה כמה פעמים את ההקדמה של הרמב"ן לספר שמות. זה לשון הרמב"ן: השלים הכתוב ספר בראשית, שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר, ובמקרה האבות כולם שהם כעניין יצירה לזרעם. זה הכל בראשית, זאת אומרת, האבות כולם שייכים לבראשית. ואחרי שהשלים היצירה, התחיל ספר אחר בעניין המעשה הבא מן הרמזים ההם. זאת אומרת, הרמזים ההם זה מעשי אבות שהם סימן לבנים. ונתייחד ספר ואלה שמות בעניין הגלות הראשון הנגזר ובגאולה ממנו. והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים כי היו בארץ לא להם, נבוכים במדבר. נבוכים במדבר, אלה שאריות של תוהו. נבוכים הם בארץ, סגר עליהם במדבר. נבוכים זה נקרא אדם שכל מבוכה, כל נבוך, כן, נבוך, זה נקרא מי שאיבד דרך, הוא נבוך. הוא לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא, הוא לא יודע איך לצאת מפה, זה נקרא נבוך. נבוכים במדבר. וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא וישרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלת אבותם שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם, והם הם המרכבה, ואז נחשבו גאולים. ולכן נשלם הספר הזה והשלימו עניין המשכן, ובהיות כבוד השם מלא אותו תמיד. כתוב כאן שהקמת המשכן היא חלק מגאולת מצרים. הקמת המשכן היא חלק, היא שייכת, היא דבר שהוא חלק מגאולת מצרים. זאת אומרת, זה גמר גאולת מצרים. גמר גאולת מצרים זה בזה ששבנו למעלת אבותינו, שבנו למעלת אבותינו, והעיקר בשיבה למעלת האבות זה, כמו שכתוב בלשונו של הרמב"ן, שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם. והוא מוסיף, והם הם המרכבה. הם הם המרכבה. כך הוא אומר. התוספת הזאת שהרמב"ן מוסיף, והם הם המרכבה, היא נראית כאן לא כל כך שייכת. שמה הוא מוסיף את זה כאן? מה הנקודה הזאת של הם הם המרכבה של האבות שייכת לגאולת מצרים? שבו למעלת אבותם, זה אני מבין, זאת הגאולה. זאת גאולה. גאולה זה נקרא לחזור הביתה. לקחו אותי מהבית, שמו אותי בגלות במקום אחר, שהוא גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. כשמחזירים אותנו הביתה, אז נגערנו. זה נקרא לשוב למעלת אבותינו שהיה סוד אלוקה עליה עולהם. הרמב"ן מוסיף עוד, והם הם המרכבה. מה את עושה את זה? מה זה אומר? ודאי שזה נכון, כן, אבל יש הרבה דברים נכונים על זה. מה זה שייך לפה? מה זה שייך? ההם הם המרכבה, במה זה שייך לגאולת מצרים? פירוש המילים פשוט. במה הם הם המרכבה, זה גאולת מצרים, מה זה שייך? אלא ביאור הדברים זה המשך דברים, מה שאנחנו מדברים פה. צריך לדעת, להבין, צריך להבין היטב קודם כל מה פירוש המילה. אנחנו לא, אנחנו לא יודעים במרכבה שום דבר, לא מבינים בזה, אין לנו מושג, מושג כלשהו. אבל פירוש המילה מרכבה זה דבר שכן צריך לתת עליו את הדעת. מה זה? מה זה? מה הנושא? לא מבינים בנושא כלום, אבל מה הנושא? מה זה מרכבה? פירוש, הפירוש הפשוט, פירוש המילולי של מרכבה, זה שיש מישהו שרוכב על משהו, כן? זה נקרא מרכבה. וכשמדברים על מרכבה, מרכבה זה הכוונה שכביכול בורא העולם רוכב על, וזה סוד מרכבה. דהיינו, כלומר העולם מסודר, העולם הולך בדרכו, בטבעו, במהלך הרגיל שהעולם הולך. סוד מרכבה אומר שכביכול בורא העולם על הסדר הזה רוכב ומביא את הדברים לתכלית הנרצית לו. זה סוד מרכבה. סוד מרכבה מתכוון איך, כאן נמצא הסוד הגדול. הדברים נראים שהם הולכים בדרך הטבע, והם הולכים במערכת של סיבות ומסובבים שהם המסגרת של דרך הטבע. בתוך המסגרת הזאת בורא העולם על זה רוכב ומוביל את כל זה שהוא הולך בדרך הטבע, את כל זה הוא מוביל לתכלית הרצויה לו. זה סוד מרכבה. איך, מה, איפה, מתי, אין לנו צל של מושג, אבל זה פירוש המילה. המילה מרכבה עצמה מופיעה במשנה. להבין מה זה, לא לדעת בזה, לא להבין בתוכן, אבל לדעת את פירוש המילה. מרכבה זה עניינה, מרכבה זה כביכול בורא העולם רוכב, רוכב. וכמו שכתוב בחז"ל, כתוב בחז"ל משל לאדם שרוכב על סוס. כשאדם רוכב על סוס, אז הסוס תפלה לרוכב ואין הרוכב תפלה לסוס. אדם שרוכב על סוס, אז למראה עיניים הסוס מחזיק את האדם, למראה עיניים הסוס מוביל את האדם לאן שהוא הולך, אבל למעשה אז האדם מחזיק את הסוס. כן. כולם למדו בבא מציעא עד דף ט'. כולם יודעים, רכוב, אז הוא נקרא מוחזק. הוא מוחזק, אף פי שהסוס מוחזק בו. הסוס מחזיק אותו ולא הוא את הסוס. אבל מי שרוכב, אז הוא מחזיק את ה... מי שרוכב הוא זה שמחזיק את הדבר, הדבר בידיו שלו. כביכול בורא העולם רוכב. אז שוב, אנחנו למראה עיניים, אם אנחנו נסתכל מהעיניים של הסוס, אז הסוס בטוח שהוא זה שמחזיק את החוק והוא מוביל אותו. ככה גם אנחנו חושבים, אנחנו המוביל. אבל העומק, הסוד, הפנים, המרכבה, הסוס תפלה לרוכב ואין הרוכב תפלה לסוס. זה לשון חזר, הסוס תפל לרוכב ולא הרוכב תפל לסוס. זאת המרכבה. כלל ישראל לא נחשבו גאולים בגאולת מצרים עד שגם הסוד הזה נתגלה. כמו שאמרנו, עד שלא נתגלה העומק גם של קידוש החודש וגם של עיבור השנה, אז לא נגמרה גאולת מצרים. עיבור השנה זה סוד מרכבה, זה סוד העיבור שהוא מקביל, מתאים, כן, לסוד מרכבה. עיבור השנה זה עניינו. שני המהלכים האלה אחד, שניהם מובילים לאותו מקום. המהלך של החודש והמהלך של השנה, שניהם הם לאותו מקום מובילים. למראה עיניים, למראה עיניים. למראה עיניים, השנה מתגברת על החודש. הזמן שלנו נמצא בה, הזמן שלנו נמצא בשעון. זה סדר זמן של שנה, סדר זמן של משך תמיד. אבל בעומק הדברים, הסדר הזמן של חודש הוא רוכב על סדר הזמן של שנה. החודש יביא גם את השנה מראשית לאחרית. נמצא שהגאולה זה בחזרה למעלת אבותינו שהם הם המרכבה. הם המרכבה. כל תהלוכות חייהם של האבות, הם חיו פה, הם חיו בדרך, הם חיו בתוך העולם. הם היו פה. אבל הם היו אלה, הם הם המרכבה. הם היו אלה שכביכול הורידו את השכינה לארץ, ו הם אלו כביכול הכניסו את מרכבתו התברך לעולם. על ידם כביכול בורא העולם רוכב ויביא את העולם לתכניתו. וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ואהבה. זה סדר הדברים. האבות הם הם המרכבה, והם אלה שיביאו את העולם לתכלית. הם אלה שיובילו את העולם עד לאחרים. זאת התוספת שהרמב"ן מוסיף. שבו. שבו למעלת אבותם, שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם. זה בהקמת המשכן. אבל המשכן הוא מקום אחד, מקום אחד. אבל אין במשכן משהו שיגלה שהמשכן הוא כל העולם כולו. האמת היא כך, האמת היא שהמשכן הוא בעצם המעין של כל, זה הרי מפורש בחז"ל, פרשת השבוע. כל חלק וחלק בחלקי המשכן, כל חלק, כל מעשה הוא מעשה ממה שנעשה במשכן, כל מעשה במשכן. אז הוא מקביל למעשה במעשה בראשית, שבורא העולם שבת במעשה בראשית ממלאכת הבריאה, ואנחנו כשאנחנו שופטים בשבת זכר למעשה בראשית, אנחנו שופטים ממלאכת המשכן. זאת אומרת שמלאכת המשכן זה יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. מלאכת המשכן זאת מלאכת הבריאה בעצם. אבל מי שגילה את הנקודה הזאת זה האבות שהם הם המרכבה. צריך לשוב למעלת אבותם שהיה סוד אלוקה עליה עליהם, והם הם המרכבה. זאת הגאולה. כאן נמצאת הגאולה השלימה. הגאולה השלימה היא בחזרה למעלת האבות וגם חזרה למעלת האבות בבחינה של הם הם המרכבה, חזרה למעלת האבות וחזרה לאותו גילוי, אותו גילוי שאומר שעצם מציאותנו בעולם, עצם מציאותנו בעולם היא המשך של מרכבתו יתברך. אנחנו נמצאים פה בתוך העולם, חיים פה בתוך העולם. נתנו לנו את נחלת גויים, אבל נתנו לנו את נחלת גויים כדי שנהפוך אותה למרכבה, כדי שעל ידה נגלה גם בתוך נחלת גויים, שגם נחלת גויים הולכת אל האחרים. שנה מעוברת זאת שנה שבה, בשנה הזאת, שנה מעוברת, אז גם הפרשות של הקמת המשכן הם חלק מגאולת מצרים. לקחו מאיתנו, כמובן, זה ברור, לקחו מאיתנו את בית המקדש. וכשלקחו, זה תמיד, כן, זה הרי בצמוד, מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, ואין אנחנו יכולים לעלות ולהיראות ולהשתחוות לפניך ולעשות חובותינו בבית בחירתך מפני היד שנשתלחה למקדשך. זה יחד, זה בא יחד. כל חורבן אז הוא גלות יחד עם יד שנשתלחה למקדשך. לקחו מאיתנו את המשכן, את המקדש, ששניהם אחד, כמו שכתוב בגמרא. משכן יקרי מקדש ומקדש יקרי משכן, כמו שכתוב בפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כך. אז מכאן שמקדש יקרי משכן, המשכן יקרי מקדש. אחד הם לקחו מאיתנו את המשכן, לקחו מאיתנו את המקדש, ולקחו מאיתנו גם את הארץ. אנחנו לא שבנו למעלת אבותינו שהיה סוד אלוקה לאורם. אבל בשנה מעוברת, שנה מעוברת, בזמן שמתחברים שני המהלכים האלה, ההדדית, שני המהלכים האלה מתחברים ביחד, הזמן של החידוש, הזמן של החידוש חל על הזמן של שנה, זמן חודש חל על זמן שנה. דהיינו, נחלתנו שלנו חלה גם על נחלת גוי. כאן מתגלה בבריאה שהכל הולך לאותה אחרית. אז כאן יש לנו, אף על פי שאנחנו בגלות, אף על פי שאנחנו גלינו מארצנו, נתרחקנו מעל אדמתנו, אין לנו את ארץ ישראל של גאולת מצרים. אבל מה שנשאר לנו, עיבור השנה נשאר, סוד העיבור נשאר. עיבור השנה מגלה, הוא מגלה את העומק שגם נחלת גויים תהיה שלנו. זה העומק המיוחד, הטעם המיוחד שצריכים לטעום, שבשנה מעוברת אז גם תרומה תצווה הם חלק מגאולת מצרים. הפרשות של הקמת המשכן, הקמת המשכן והכלים, גם הם חלק מגאולת מצרים. כך אין לנו את זה. סתם בשנים רגילות, שנים פשוטות, אין לנו את התפיסה הזאת, משום שלקחו מאיתנו את זה. אין לנו קשר לחלק הזה של גאולת מצרים, שאיבדנו אותו, נלקח מאיתנו מפני חטאינו. את זה הפסדנו. אבל בשנה מעוברת יש לנו קשר לדבר הזה גם. זאת אומרת, גם הזמן הזה נחשב, גם השבועות האלה, גם תרומה תצווה, שבהם, גם בהם אנחנו עוסקים בגאולת מצרים. אבל כאן נמצאת גאולת מצרים, גמר הגאולת. גמר גאולת מצרים נמצא. כאן נמצאת גאולת מצרים שהיא, והבאתי אתכם אל הארץ. כאן נמצאת גאולת מצרים של עיבור השנה, גאולת מצרים של לתת להם נחלת גויים. שוב, שוב, לא לטעות, לתת להם נחלת גויים כגאולת מצרים, לא כנחלת גויים. זה מה שרצינו לבאר היום. יש כאן, בשנה הזאת, זה מה שכנראה, זה מה שהשלם מתכוון ללמד אותנו. שנה הזאת יש בה משהו מיוחד, יש בה מימד מיוחד. שנה מעוברת יש לה מימד אחר. בסדר הזמן עצמו, סדר הזמן עצמו מתגלה המרכבה באיזה אופן שהוא. המרכבה מציצה מתוך סדר הזמן. מה שמציץ מתוך סדר הזמן, מה שמציץ ונראה מרחוק מתוך סדר הזמן, נראה כאן כביכול על נחלת גויים, על סדר הזמן של שנה, שנה, אז עליו וגם בו עובר סדר הזמן של חודש, הוא מביא את כל הזמן כולו, מביא את כולו לאחרים. לכן בשנה הזאת כל מה ש כל מה שיש לנו מגאולת מצרים יש לנו גם בעוד שתי פרשות. יש לנו את זה גם בפרשות שעסוקות בהקמת המשכן, כי בשנה הזאת, אז גם פה, אף על פי שנתרחקנו, כמו שאמרנו, התרחקנו מאוד, אבל בשנות, בשנים האלה, בשנה הזאת, אז יש לנו כאן את הטעם, הטעם של שבו אל מעלת אבותם, שהם הם המרכבה. ייתן השם, ובמהרה בימינו, ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי לאמור, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, להיות לכם לאלוקים.